טוב, שלום וברכם. היום אנחנו נדבר על מוות. והשיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתה של חמותי, תמר ברנדל בת אפרים, שהיא נפטרה לפני שבוע כמעט. ואנחנו קמנו משבעה, ואני כל השבוע הזה עוסק בנושא מוות, מנסה להבין מה זה משמעות שלו ולמה אנשים מתים וכל זה, וחשבתי אולי אנחנו, אני אתחלק את זה איתכם, מה זה מוות, מה זה נותן לנו שאנחנו מתים. טוב, נתחיל מזה שמוות זה דבר טוב, לא סתם טוב, אלא כמו כל יום של הבריאה, כי ידוע, נאמר, חוץ מיום שני, נאמר שהוא היה טוב, הקדוש ברוך הוא מסיים כל יום כטוב, חוץ מיום שישי, שביום שישי נאמר טוב מאוד. ואז חז"ל שואלים, במה שונה יום שישי שהוא טוב מאוד מיום שלישי שהוא רק טוב? אומר על זה הרבי מאיר, שביום הזה נברא מוות, והוא טוב מאוד. אומרת על זה מדרש אצלכם במקור מספר אחת, מדרש רבה. בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב, והנה טוב מאוד, הנה טוב מוות. אמר רבי שמואל בר נחמן, רוכב הייתי על כתפיו של זקני ועולה מעירו לכפר חנן דרך בית שען, ושמעתי את רבי שמעון בר אלעזר יושב ודורש בשם רבי מאיר, הנה טוב מאוד, הנה טוב מוות. כלומר שזה לא דעת יחיד שזה רבי מאיר, אלא זה הנחילו את זה לדורות הבאים, דבר חשוב שזה מוות. מה כל כך טוב במוות שהוא טוב מאוד? אני חושב שכולם מבינים כעיקרון שרוב בני אדם היו רוצים למות מתישהו. נראה לי ש... אדם נורמלי לא היה רוצה לחיות לנצח. אם הוא היה גם, נגיד, היה בגוף של בן 25, לא חולה אף פעם, חי לכמה זמן? 1,000 שנה? 10,000? מיליון? כמה? הרי מתי שהוא... רוב בני אדם היו רוצים למות, מתישהו. אלה שהם אנשים מבוגרים כבר יודעים שמתחילים להבין עיקרון איך העולם בנוי, אז זה מתחיל להיות קצת גם מובן. אבל נגיד, אתם יודעים שיש פה בירושלים, יש מוזיאון ללוחמי מחתרות. וזה בעצם בית כלא בריטי, שלתוך כלא הזה היו יושבים שם עד קום המדינה, ישבו שם אנשים שנלחמו על שחרור מדינת ישראל, כאילו הקמת מדינת ישראל, ובריטים שמו אותם שם בכלא. ואני לקחתי לשם משפחה שלי, ואנחנו הלכנו לשם כמה פעמים, ומאוד נהננו. אנשים שישבו שם בכלא היו בטח מאוד מופתעים לדעת שכעבור זמן מסוים יבואו אנשים וישלמו כסף כדי להיכנס לכלא. אז מה ההבדל ביני ובינם? ההבדל הוא פשוט, זמן. ברגע שאני יושב שם שנה, זה עינוי, זה קשה. ברגע שאני יושב שם שעה, זאת אטרקציה. אותו דבר גם העולם כולו. אז תוך 1,000 שנה אתה כבר יכול להספיק גם להיות ביפן וגם בקורידה בספרד וגם לטום את עטלפים קשרים שמביאים לקורונה, כאילו יש הרבה הרבה כל מיני, אתה יכול ללכת לבדוק ולקפוץ ולעשות, בסדר, הכל 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 הכל. 1,000 שנה, אז לא 1,000, 10,000. אבל מתי שהוא כל הג'ונגל וכל האופנועים בהרפתקאות, זה מתישהו, אז אחרי 10,000 שנה זה ייגמר, לא 10,000, 100,000, לא 100,000, 100,000,000 שנה, מיליארד שנה, מתישהו אתה תגיד זהו? זה כלא? רוב בני אדם מתישהו היו רוצים למות בלי להאמין בעולם הבא. פשוט להפסיק את הסרט, כשהוא משעמם, אז גם אם אין לך אלטרנטיבה, גם אם אין לך משהו במקום זה, אתה רוצה להפסיק לראות את הסרט הזה. זאת אומרת, רוב אנשים נורמליים מתישהו היו רוצים למות. רב קוק כותב שאם לא היה מוות בעולם חס וחלילה, אז אנשים היו מחפשים, מכניסים כל המחשבות שלהם איך להפסיק את הישות, את הקיום כאן. לכן רבי מאיר אומר, זה טוב מאוד שיש מוות. אבל זה רובד של הבנה לאנשים שלא מאמינים בעולם הבא. אבל מי שמאמין בזה שיש עולם הבא, אז הוא ודאי יודע שמוות זה מעבר מעולם לעולם. ומעבר מעולם נמוך יותר לעולם עליון יותר, הוא טוב מאוד, הוא מאוד משמח. מה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו לא קולטים מה שקורה מעבר למעבר. אבל עצם המעבר הוא טוב מאוד. אדם הראשון היה צריך לעבור ממצב של גן למצב של עדן על ידי מוות, על ידי מיטה, וזה היה מעולה. זה שאצלנו היום, כשאנחנו אומרים מילה מוות, זה אצלנו קונוטציה שלילית, זה רק בגלל שאנחנו הפכנו את המילה מוות למשהו רע. ותכף אנחנו נראה למה הפכנו את זה למשהו רע. אבל זה רק קליטה שלנו. כן, זה כמו מילה שמחה. שמחה זה טוב? כן, זה טוב. אבל אם שני סדיסטים, נאצים, אומרים בוא נעשה שמח, אז אנחנו מבינים ששמחה זה לא טוב. זאת אומרת, שמחה תלויה בקונוטציה. גם מוות תלויה בקונוטציה, מילה הזאת. תלויה איך אתה קולט מה שזה אומר. אז באופן מקורי, מוות זה היה דבר טוב מאוד, שאדם עולה ממדרגה למדרגה, איזה יופי. אז למה התהפכה קונוטציה, למה אנחנו התחלנו לקלוט מוות כמשהו רע? זה בגלל חטא אדם הראשון. מה שאדם הראשון עשה, הוא הפריד עולמות. פעם קליטה אנושית הייתה, קליטת האדם הייתה אחדותית. כלומר, מה זה אחדותית? לא היה הפרש, לא היה הבדל בין עולם הרוח לעולם החומר. הכל היה עולם אחד, קליטה אחת, אחדותית. ואז כשאדם עולה מעולם נמוך לעולם יותר עליון, אין בזה שום בעיה. איזה יופי, הוא מת, ברוך השם, כולם שמחים. אבל ככה זה אמור להיות. אבל בגלל שאדם הראשון חטא, אז הוא יצר פירוד בין עולם הרוח לעולם החומר. ועצם יצירת הפירוד מעולם הרוח לעולם החומר, זאת הבעיה. הוא גרם לכך שמעולם נמוך מפסיקים לקלוט את העולם העליון. וזה שמפסיקים לקלוט, אנחנו מתייחסים לזה כמוות. בשבילנו זה משהו טרגי. בשבילנו זאת טרגדיה, נהיה מוות. רק שנייה. זאת אומרת, ההפרדה הזאת היא עיקר הבעיה. מה שאומר הרב קוק אצלכם במקור 2, בשעה שאדם חוטא, הוא באלמא דה פירודה. ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. וכשהוא שב מאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דה איחודה, שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת. ואם אתה חי באלמא דה איחודה, אז זה שמישהו מת, אז מה הבעיה? אז איזה יופי, הוא התעלה, הוא הגיע לעולמות עליונים. איזה מצוין, אין שום בעיה, אז אנחנו ממשיכים להיות בקשר איתו. משל, למה הדבר דומה? לילד שנוסע מאירופה ללמוד בישיבה בארץ ישראל, לפני 100 שנה. כשהוא היה נוסע לארץ ישראל, כולם היו מלווים אותו לנמל, וכל המשפחה הייתה מאוד, ודאי בוכה, מאוד מצטערת שהוא נוסע לשם. הם שמחים בשבילו, טוב לו, אבל אנחנו מאבדים אותך. גם בגלל שאוניות טובות שם, כמו שטיטניק וכל מיני ועוד אוניות טובו, וגם בגלל שמתי הוא כבר יחזור, ואיך נהיה בקשר איתו, אין קשר. אבל 50 שנה אחרי זה, כשהוא טס במטוס, ויש טלפונים, והוא מדבר כל הזמן עם אמא מתי שהם רוצים, והוא חוזר הביתה לפסח ולסוכות וכל זה, אז בסדר, זה כבר לא כזה טרגדיה, כבר לא כל כך יפקו. יכול להיות שרוב הסיכויים שלא יוכלו ללוות אותו גם לשדה תעופה. כנס למונית, ביי ביי, והוא נוסע, זהו, נגמר, שלום. זאת אומרת, בעיה היא לא שילד נסע לחוץ לארץ, כאילו לארץ ישראל כוונה, אלא בזה שהוא מתנתקים איתו. אז אותו דבר גם מוות. בעיה היא במוות, בזה שאנחנו מאבדים קשר איתו. לא בעצם עובדה שהוא התעלה והגיע לעולם העליון, כי שם טוב מאוד, הוא בישיבה של מעלה, הכל מצוין. וההפרדה הזאת, שאנחנו לא קולטים עולם באופן שלם, אחדותי, מלא, היא הטרגדיה. לא מוות הטרגדיה, אלא ניתוק הטרגדיה. ואנחנו צריכים ללמוד ולחשוב איך אפשר לקשר בין העולמות, ואיך אפשר להתגבר על המוות. אבל קודם כל, בואו נגדיר לעצמנו מה עיקר הבעיה, מהי מהות המוות. ואז אנחנו נדע איך להשתחרר מהיראה, מהמוות, כמו שהרב קורא לזה במאמר הזה שאנחנו נלמד במקור 3. כן, בבקשה.
כשהאדם הראשון נטה זה היה עונש, אני חושב, אז איך העברתו לעולם הבא יכול להיות עונש לעונג או משהו כזה.
כן, 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 שאלה מצוינת, נכון. אני אסביר לכם. מה שאדם קיבל עונש ומוציאים אותו מגן עדן, דבר הזה הוא לא צריך, בשביל זה לא צריך פשוט להוציא אותו החוצה. כי לא היה החוצה. לפני חטא אדם הראשון לא היה משהו שהוא מחוץ גן עדן. כל ההוויה הייתה גן עדן. לא היה משהו ארץ מקדם, שאחר כך הוא הלך לשם. כי הכל היה אחדותי. וכשהוא חטא, אז נהיו כביכול שתי עולמות, עולם הזה, עולם הבא. ובשביל זה לא צריך להוציא אותו מגן עדן. פשוט אתה יכול לשנות לו תודעה, כמו שאבא ואמא שרוצים להגיד סוד אחד לשני, שילד לא יבין, הם לא צריכים להוציא אותו מהחדר, הם פשוט יכולים להתחיל לדבר אנגלית, ואז ילד כבר לא שם, הוא לא בשיחה, הוא לא קולט כלום. אז מה שקרה זה שתודעה אנושית נהייתה מצומצמת, נהייתה כזאת מפורדת, נהייתה כזאת שהיא לא קולטת עולם הבא. וזה שהיא לא קולטת עולם הבא, זה גרם לה להתרכז בעולם הזה, לחפש פתרון איך הוא יפתור את הבעיה הזאת, איך הוא יכאב את החץ שהוא עשה אותה, ועל ידי תיקון הזה הוא יחזור שוב למצב של אחדות, אבל ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שהיה קודם, כי קודם, לפני החטא, זה היה רק אחדות, ועכשיו זה אחדות שהוא בנה אותה, שהוא תיקן אותה, שהוא עשה אותה. כן, בבקשה. נו, זה מה שאמרתי, לכן הבאתי דוגמה של שמחה. כן, בדיוק. למה יש לנו קונוטציה שלילית לגבי מוות? כיוון שנוצרה הפרדה בין העולמות, ואנחנו הפסקנו לקלוט עולם הרוחני. אבל אם אנחנו נפתור את זה, אז כבר מוות יהיה מילה מצוינת, אנחנו נאהב אותה, ואומרים, איזה יופי, איזה, הלוואי שעמות. איך אומרים, אתם יודעים שיש, הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, אנשים יברכו, כשהם ישמעו שמישהו מת, יברכו הטוב והמיטיב. זאת אומרת שזה דבר שהוא, כן, ותשחק ליום אחרון. מסתכל ביום המיטה ואומר שירה. זאת אומרת, מוות זה דבר טוב, ולא רק טוב, אלא טוב מאוד. כל השאלה, איך אנחנו יכולים להתגבר על ההפרדה הזאת, ואיך אנחנו יכולים ללמוד ליהנות מהמוות. איך מתגברים על הנתק, על הפער, על הניתוק בין העולם החומר לעולם הרוח. כן, בבקשה? כן, 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 זה בדיוק, זה נקרא לקדש את המוות, בדיוק, נכון. אנחנו רוצים לקדש את המוות במובן המקורי של המילה, מוות. לא במובן השלילי של מוחמד דף, אימח שמו, שהם אומרים, אנחנו רוצים למות, כמו שערבים שם מחבלים מתפוצצים שם באוטובוסים וכל זה, אלא למצוא ערך בקשר בין עולם החומר ועולם הרוח, לאחד עולמות, ואז מוות הוא טוב מאוד. כן, בבקשה.
על המוות אומר ברוך דיינו. מה הוא אומר הטוב המיטיב? לא על המוות, על הירושה.
לא, לא, סליחה, על הירושה נאמר שחיין וקימן והגענו לזמן הזה.
אבל אם הוא יש עם עוד מישהו, אז הטוב המיטיב.
כן, אבל לעתיד לבוא יגידו לא על ירושה, אלא על מוות עצמו. כמו שאמרתי קודם, עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. כן, 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 בבקשה. נכון, נכון, נכון. נכון, נכון, שאלה מצוינת, נכון, אני אחזור על השאלה, לא כולם שמעו את השאלה. הרי אנחנו בעולם הבא מדברים פה על עולם הנצח, ושם זה יהיה יותר ממיליארדי שנה, אז אולי גם שם יהיה משעמם. נכון, שאלה מצוינת, נכון. אבל אתם יודעים שכמה שבן אדם הוא מפותח יותר, ככה פחות משעמם לו. תבדקו, תסתכלו, מי משחק שש בבית קפה רוב הזמן? אתם לא תמצאו שם הרבה פרופסורים. לא תמצאו גם הרבה רבנים. לא תמצאו שם אנשי סופרים ופילוסופים. יושבים שם, כן, דרבוקות, בדיוק. כן, לא, 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 ליכודניקים אני מצטער, אני ליכודניקים לא. ויש... אבל אנשים פרימיטיביים הם יותר משועממים בחיים. וכמה שבן אדם יותר מפותח, ככה יותר מעניין לו. ככה הוא יותר מלא, מלא עניין ופעיל ואקטיבי, הוא מחפש, הוא כותב, לומד, אכפתי, וכו' וכו'. אז בעצם שעמום זה פונקציה של התפתחות. ולמה אדם אחרי 10,000 שנה כבר הגיע לסובע של חיים? זה בגלל שהמוח שלו מוגבל במהות. זה סך הכל שם קילו, לא יודע כמה שם, 450 גרם, זהו. אבל נשמה היא אינסופית. ולכן הקליטה היא אינסופית, ולכן זה אף פעם לא משעמם. בסדר? מובן? נשמה היא לא מוגבלת ב-IQ, של האדם. ולכן היא... אבל אתה צודק שזה הרבה תלוי בבן אדם עצמו. וכמה שאדם היה יותר מקושר לחומר, אז ככה גם... הניתוק שלו מעולם הזה הוא יותר קשה, ולכן הוא קולט את המעבר, כלומר מוות, מעולם לעולם, הוא קולט אותו כמשהו טרגי, משהו נורא, משהו מזעזע, שאנחנו קוראים לזה גיהנום. אבל זה רק אופן הקליטה. אבל אם אתה כולך אדם רוחני, וכולך... דבוק לטוב, וכל... אז מעבר שלך מעולם לעולם, הוא משמח, הוא עוד יותר טוב יהיה, עוד יותר ידע, עוד יותר אור. אז אנחנו קוראים לזה גן עדן. אבל זה הרבה תלוי באדם עצמו. בעיה היא שרוב בני אדם חושבים שניצחון על המוות הוא בא מזה שהוא ינציח את עצמו שכולם יזכרו אותו, שהוא יבנה שם מפעלים, יכתוב כל מיני שלטים על זה שיקראו לרחוב על שמו, אז הוא כאילו נלחם נגד המוות. אבל זה לא יעזור. כן, תסתכלו, על זה אומר הרב קוק, מקור 3. יראת המוות היא מחלת האדם הכללית. בעצם כל מה שאנחנו דיברנו, תראו את זה בשתי שורות, בכמה מילים. יראת המוות היא מחלת האדם הכללית. הבא, עקב החטא. החטא יצר את המוות. והתשובה, היא תרופה האחד להכחיד אותו, את המוות, מן העולם. זאת אומרת, תשובה גורמת לנו לחזור לקליטה אחדותית, ואז אין פירוד, אין נתק בין עולם הרוח לעולם החומר. ואז אין יראת המוות. ממשיך הרב. מקור 2. זה מאמר מאוד ארוך יחסית, פי 4 יותר ארוך ממה שיש לכם את זה פה, אולי פי יותר. אני קיצרתי את דברי הרב, אבל אני מאוד ממליץ לכם לקרוא את הפסקה הזאת באורות הקודש, חלק ב', כך זה נקרא, שחרור מיראת המוות. טוב, אז אנחנו בפסקה שנייה. כל עמל האדם סובב והולך הוא להינצל מן המוות, ולא יבוא למטרתו, כי אם בהגדילו את נשמתו. הנה, אתה רואה איך שאתה שאלת? בום, קיבלת תשובה פה מרב באופן מדויק. ממקורה הפנימי אנחנו מגדילים את הנשמה שלנו. השיקוע באפר החומריות והתלהבות הנפשית בכל ערכיה הוא רק מגדיל את המוות, וממילא הוא מוסיף עירה על עירתו. איך הוא מגדיל את המוות? איך הוא מנסה לנצל ולברוח מהמוות? כי הוא בונה לעצמו פירמידות. אז, או, כן, בטח, עכשיו כולם יזכרו אותו. לא, אף אחד לא יודע מי זה אמנחוטפ. אתם יודעים מי זה אמנחוטפ? זה אחד הפירמידות, הוא על שמו של אמנחוטפ. אז זוכרים את הפירמידה, אבל אותו לא זוכרים. לא יעזור, אתה לא יודע. אז גם אם זה כן ידעו שזה יש פירמידה של חיאופס, למשל, אז כן זוכרים את שמו, אז בעוד עוד 1,000 שנה, גם או 10,000 שנה, 100,000 שנה, גם פירמידה לא נשארת. גם היא תיארס. כמו שחיילים של נפוליאון היו יורים על הפירמידות את הבליסטרטות, את הפצצות. זה לא, גם שם הרחוב הוא ישתנה ואף אחד לא יקרא ספרים שלך ושום דבר. כלום, זה הכל מוות ינצח. אין דרך לנצל ממוות. וכמה שאתה יותר, אתה בונה מפעלים, כולם על שמך וכל זה, אתה רק מוסיף עירה על עירתו, יש לך עכשיו מה להפסיד, אתה יותר עכשיו דבוק בחיים האלה, כאילו, כן? אז אתה יותר יכול להפסיד, ואכן יותר מתיירה ממוות, מאשר שאין לך כל הדברים האלה. וכל מה שיתאמץ האדם שלא להתיירה מפניו, לא יעיל לו כלום, מאחר שהוא משקיע את כל הווייתו בתכנים כאלה שמוות שולט בהם. והוא, המוות, מארסם ומחלה אותם. לא יישאר כלום, לא יזכרו, לא ידעו, הכל יימחק. איך לא יתפלץ הלב על היופי הנהפך לכיור. הוא היה כזה יפה, הוא היה גבוה, הוא היה בלונדיני. ופתאום, למה הוא הפך? הוא נרכב באדמה, וזהו. מה נשאר מהבלורית שלו? כלום. היופי נהפך לכיור, ועל החמדה שמתהפכה לבחילה. מה זה, איך החמדה? היו לו עיניים כחולות. באיזה צבע עכשיו יש לו עיניים כשהוא נרכב באדמה? הלבן, כן? זה דוחה, הפגר דוחה, בחילה, מעורר בחילה, מוות. אם אתה אוהב את הגוף שלו, את ההופעה שלו, את העיניים שלו, אז הוא בטוח, אין ספק, הכל ירכב. באין לחיים מטרה, המוות מוכרח להיות מאיים. כן, כוונה מאוים, אבל כוונה פה מאיים. המלחמה נגדו לשווא היא. העזות מאומה לא יועיל. לא תועיל, כן? זאת אומרת, אדם שהוא לא מפחד, אני לא מפחד, הוא אז כזה, לא מפחד, גם הוא ימות. אל תדאגו, בטוח. התרופה האמיתית, התרופות האמיתיות, תתקנו אותי, אם אתם רואים שאני טועה, בבקשה, כי אני לא קורא מילה, אני מצלם את לא עוד, אלא ככה, אני ככה קורא, אז אני עושה טעויות לפעמים, בבקשה, תתקנו אותי. התרופות האמיתיות שבהם העולם הולך ומשתחרר משעבוד המוות, הן גנוזות באוצר החיים בנשמתה דאורייתא. תורה היא פתרון למוות, המתגלה בכל גילוייה והולכת ומסתתרת בחוויון עוזה. כלומר, תורה שהיא נצחית והיא אינסופית, היא פתרון למוות. איך תורה פותרת בעיית המוות? על ידי זה שבן אדם, או, שתורה גורמת לנו לצאת מעניותינו. אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, ואני רוצה לחזור את העיקרון הזה. זה עיקרון שנקרא באנגלית diffusion, או בעברית זה פעפוע. זאת אומרת, זה כשיש בכימיה, בחומרים, יש דבר כזה, שחומרים חודרים אחד לתוך השני, שהם יוצאים מתוך כמו אוויר, סוגים, שני סוגים של אזוט וחמצן, למשל, ביחד. הם חודרים אחד לתוך השני. דיפיוזיה, נכון. אז דיפיוזיה, בעברית זה פעפוע, זה מה שתורה גורמת לנו להשתחרר מהעניותינו. מהזיהוי העני עם עצמי. כשאתה מבין שאתה זה לא אתה, אלא אינסוף. ואיך תורה עוזרת לנו לצאת מפרטיותנו, מעניותנו, על ידי זה שאתה דואג לחמור שונאיך, אז אכפת לך מהשונאיך. אתה כבר לא אתה, כבר אתה מעורב איתו. אתה רואה שכתוב שם בתפילין שלך שאתה יצאת ממצרים, אז אתה כבר לא אתה שחי פה, אלא אתה יצאת ממצרים, ביוציא מארץ מצרים. חייב אדם לראות את עצמו, אז אני כבר קשור לשם. אני שובר כוס מתחת לחופה בחתונה, אז על די כוס אני עכשיו מצטער על חורבן בית המקדש, אז אני כבר לא אני כבר קשור לבית המקדש. וזה שאנחנו מתחתנים, אנחנו בונים חורבה אחת מחורבות ירושלים, אז אנחנו מדברים על העתיד לבוא, על ירושלים הבנויה. כלומר, אנחנו נמצאים בכל מיני מצבים, גם באופן אישי פרטי, בקשר עם אנשים אחרים, גם באופן היסטורי, מתקשרים לאומה, לכלל ישראל. אנחנו מפסיקים להיות אני, ועל ידי הפעפוע של התפשטות האני שלי על העולם כולו, על הוויה כולה, תורה משחררת אותנו מהמוות, כי מי ימות בו? זה ימות, כמו שהכובע הזה ימות. איפה יהיה כובע? אז ככה גם יהיה זקן הזה, ככה גם העיניים הללו. הדבר הזה הוא ימות. עיקר בעיית המוות, או אחת הבעיות העיקריות של יראת המוות, זה בכך שאנחנו מזהים את עצמנו ואת אנשים אחרים עם הופעה החומרית, המגושמת, המצומצמת, הזמנית הזאת. אז אנחנו פוחדים ממוות, כי היופי הזה יהפוך לכיור. והחמדה לבחילה. ואיך לא לפחד מזה? אבל אם אתה משתחרר מהצמצום הזה, הגופני, אז המוות כבר, אז אין סוף, הוא אינסופי, אין הפרדה בין העולמות. או בדיוק, בדיוק, השאלה טובה מאוד. אז אם ככה, למה אנחנו מצטערים ומטבלים וכואב לנו כשבן אדם קרוב עלינו מת, לא עלינו? נכון, אנחנו מאבדים קשר איתו, אבל למה אנחנו מאבדים קשר איתו? בגלל שעולמות נפרדו. עכשיו, זה שעולמות נפרדו, אכפת לכם מזה? למישהו אכפת? אז אדם הראשון חטא, והוא אוי 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 נורא והיום, הוא יפריד בין עולמות, קטסטרופה. ואז מי ניצח שם? מכבי תל אביב או פועל פתח תקווה? אני לא יודע, אולי שם הפוך, אני לא יודע את השמות, אבל נגיד. זה תכלס. אז יפריד בין עולמות, שיהיה בריא, מה אכפת לי? כדי שיהיה אכפת לנו שאנחנו חיים בעולמות הנפרדים, לכן אנחנו כואבים את המוות של אנשים קרובים אלינו. כיוון ש... בדיוק, בדיוק, בגלל ההפרדה בין העולמות, אנחנו בוכים שמישהו נפטר. אבל תאר לעצמך שלא היה הפרדה, שהיינו חיים בעולם אחדותי. אז מישהו שהוא נפטר, היינו שמחים. כמו שאנחנו אומרים על זה, הילולה דרבי שמעון בר יוחאי. שמחה שהוא מת. כי אין הפרדה. כמו שכתוב על אברהם אבינו, שהוא הלך לספוד את שרה ולבכותה. אז מילה לבכותה כתוב עם חף קטנה. מסבירים, מפרשים, מה זה, למה בחף קטנה? כי הוא לא כל כך בכה עליה, לא בכה על שרה. למה הוא לא בכה? אשתו, אהב אותה, כל זה, חיו כל כך הרבה שנים ביחד. הוא לא בכה על זה שהיא נפטרה? היא לא נפטרה בשבילו. הוא חי איתה כל הזמן, היא כל הזמן נמצאת. אז אם ככה, אין מוות, היא לא מתה בשבילו. כי אנחנו מאבדים אחד את השני בגלל ההפרדה הזאת. אבל אם אנחנו מתקנים תודעה, מתקנים את השינוי שלנו, אנחנו עושים תשובה, כמו שהרב אמר פה, לומדים תורה, מגיעים למדרגה כזאת שבה אין הפרדה, אז גם אין מוות. גם לא יבקיעו. אני אתן לכם רק דוגמה, אחר אני אשאלתי, אולי אנחנו יכולים קצת לטום את ההבנה הזאת שעכשיו אמרתי, קצת בזער אנפין, בניסוי שאנחנו יכולים עכשיו לעשות פה, בינינו. תחשבו למשל לעצמכם על אדם קרוב לכם שנפטר. אז כשאנחנו חושבים עליו, עליה, אז נגיד, אני חושב על ההורים שלי, אבא ואמא שלי נפטרו. ואני מאוד אהבתי אותם, הייתי מאוד קרוב אליהם, הכל כמובן, ברור. והיום אני חושב עליהם. מתי קשר שלי איתם יותר חזק? עכשיו או אז? אתם יודעים, אני לא יודע, אולי כאילו זה קשה לומר, אבל אני חושב שעכשיו אני יותר קשור אליהם ממה שהיו, כשהם היו בחיים. אתם יודעים, כי אנחנו קולטים עולם ברובד של אידאה והופעה של אידאה. למשל, כשאני מחזיק את זה ביד, מה אני מחזיק? אידאה של כתיבה שמתבטאת בעת. אבל עיקר בשבילי זה לא עת. עיקר בשבילי זה שתהיה כתיבה. בין שזה יהיה על ידי המכשיר הזה, או בין שזה יהיה על ידי מדפסת לייזר, או בין שזה יהיה על ידי אפליקציה, עכשיו יש כזה שאני מדבר וזה אוטומטית נכתב. עיקר בשבילי זה לא זה, אלא כתיבה. אני לא יכול לכתוב שום דבר באידאה של כתיבה, אני בשביל זה צריך איזשהו מכשיר, אבל לאו דווקא את זה. זאת אומרת, מה שזה, זה דרך שלי באמצעות העת להתקשר או לפעול, לעשות משהו שאני מעוניין, כתיבה. אבל מצד אחד זה מאפשר לי, נכון? אבל מצד שני זה גם מצמצם אותי. כי זה רק צבע שחור. וזה לא אדום. אבל זה שזה שחור, זה כאילו משתלט על המחשבה שלי, על כתיבה. וכשאני מחזיק, אני חושב שזה זה. ואני לא חושב באופן מופשט. אז כשאנחנו אוהבים בן אדם מסוים, זה רק ביטוי של הנשמה שלו. אבל כשהוא קיים, הוא מצמצם את האינסופיותו למשהו מצומצם, משהו מוגבל, וזה רק אבא שלי. כמו שהוא עכשיו. כאילו, כמו שהוא היה אז. ולא יותר מזה. אני לא רואה את האידאה של אבא. אני רואה את אבא. אבא ממשי. וכשזה אבא ממשי, אז הוא מצומצם, מוגבל. לפעמים הוא כועס, לפעמים הוא נרדם, לפעמים הוא מתעצבן, לפעמים הוא משהו שאני לא יכול לדבר איתו. כל מיני סוגים של אבא. אבל היום, כשהוא נפטר, הוא תמיד איתי. לא רק כשאני בא לבקר, רק כשאני נמצא איתו במפגש. אלא הוא תמיד איתי. הוא תמיד, מה שבשבילי מהות של אבא, הוא פה, הוא נצחי. זה עיקר. אתם יודעים, זה שמישהו אומר, וואו, סבא שלי היה כזה טוב, הוא תמיד היה נותן לי ממתקים. אז אתה מצמצם עכשיו את סבא שלך לממתקים שלו. כמו שאמר לי מישהו, שאני יודע שהוא לא קרא אף ספר שלי ולא שמע אף שיעור שלי. אבל אמר לי, הרב, תשמע, אני כל כך אוהב אותך, אני כל כך אהבת נפש, אני מאוד אוהב אותך. אז אמרתי לעצמי בלב שאני לא מאמין לו. מה הוא אוהב אצלי? אולי זקן שלי? אם הוא לא יודע את האישיות שלי, לא מכיר אותי, עוד זה, 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 אז מה הוא אוהב? הוא אוהב את סנטה קלאוס. שחור. מה אתה אוהב? קשר בין אנשים זה חייב להיות שהוא נוגע לאישיות, למהות, לעולם הרוחני שלו, למידות שלו, להופעה הפנימית שלו, לא ממתקים שלו או מראה שלו. כמו שאומרים, בעל ואישה, או גבר, הוא אוהב אותה, הוא מת עליה, שם כל מיני סרטים וספרים והכל הכל כתובים שם על אהבה רומנטית, הוא אוהב אותה, אבל איך הוא אוהב אותה אם הוא לא מכיר אותה? מה הוא אוהב? זה נקרא אהבה? זה תאווה, אבל אהבה זה כשהוא מכיר את האישיות, והאישיות לא מתה. אישיות היא תמיד, היא נצחית. עיקר הבעיה שלנו זה שאנחנו יכולים להיות בדו-שיח איתה, עם הנשמה שהיא מתה. אנחנו לא יכולים להיות בקשר לא פיזי, קשר אינטראקטיבי. פה הבעיה. ולמה אנחנו לא יכולים להיות בקשר אינטראקטיבי עם אינסופיותו של אבא? כיוון שאדם הראשון הפריד בין העולמות. וכדי להרגיש את הכאב הזה של הפרדה בין העולמות, אנחנו מרגישים כאב שמישהו מת, ואנחנו אומרים, אוי, אחותי, היא הייתה כל כך זה, 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 ואני לא יודע להסביר את זה, למה ומה ואיך, אז אני בוכה, הייתה לה שם, זה הייתה צעירה, מתה, ולא עלינו, חס וחלילה, נורא. אבל ממה כואב לי? שעכשיו היא לא יכולה ללטף אותי, בגלל שהיא עכשיו לא תיבשל לי מרק, כמו שהיא הייתה, מה כואב לי? זה שאין לנו אינטראקציה. הפרדה בין עולמות כואבת לנו. אנחנו פשוט לא יודעים לבטא את זה. לכן באבל ובצער, שאנחנו כולנו, אני מתאר לעצמי, שמתישהו עוברים את זה בחיים. אנחנו נפגשים עם הבעיה הזאת. אי אפשר לעבור חיים כמעט רוב אנשים. בלי לפגוש את מוות. והמוות גורם לנו מחאה נגדו. והתיקון של מוות זה ללמוד להתייחס, כאילו זה יציאה מפרטיותנו. זה כמו שאמרנו קודם, דיפיוזיה, כן? זאת אומרת, היציאה מלזהות את האדם עם גופו, או עם חיוך שלו, עם העיניים ובלורית, או אישיות, או חוכמה שלו, או משהו כזה. כל זה, זה מצמצם. והיציאה לשם היא הפתרון. אומר על זה הרב, במשפט 4, תסתכלו, אנחנו במקור 3, יש שם משפטים ויש משפט 4. אומר הרב ככה, הדרכה להסרת עירת המוות צריכה לבוא על ידי התגלות של אהבת החיים בערכם האמיתי. כן, התרגלות. ומה אמרתי? טוב, אז התרגלות, כן? שאנחנו מתרגלים לאהוב חיים בערכם האמיתי. מה זה ערכם האמיתי? לא מרק, לא ממתקים של סבא, לא זה שהוא ליטף אותי בראש, אלא חיים האמיתיים. חיים כשהם מוכרים בערכם הטוב, הם בעצמם מסירים הם את התבלול מעיני ההכרה המעכב בעד הבירור של ידיעת המהות הרוחנית וערכי החיים המוחלטים. כשאתה מרוכז במהות, אז כבר אין פירוד, אין עולם אחר. אתה נמצא באינסוף. אז מתחיל העולם הרוחני להסתרע בכל הוד מילואו. אתם רואים? עולם הרוחני. אז אתה כאילו חודר גם לאינסוף. מרגישו אז בקרבו את עוצמו וחופשו של העולם הרוחני הזה. והחיים הנשמתיים מתגלים לא רק בתור איזה שריד של חיים גופניים. הנה, זאת הנקודה שאני חושב שאתם צריכים להדגיש אותה. כשאנחנו חושבים היום על יחס העיקרי שלנו עם אנשים שנפטרו, שאמרתי לכם קודם, בואו נעשה תרגיל כזה, תחשבו עליהם. נכון שתחושה שלנו כזה, נכון, אני זוכר אותם, נגיד את סבא שלי, אני זוכר אותו, אני זה וזה וזה, אבל זה רק זיכרונות, מה שחסר לי זה העיקר. זאת אומרת, יש לנו זלזול בעולם הרוח, זה רק זיכרונות עליו, זה רק תחושה עליו. אבל מה חסר לי? ואנחנו כל כך מרוכזים בחומר שאנחנו מזלזלים בקשר הרוחני עם אדם היקר שלנו שנפטר. אבל בוא נעשה לרגע ניסוי כזה, ותיתנו לתחושה העמומה הזאת משקל כבד, ותתייחסו לתחושה שלך על האדם שנפטר לא בתור טוב, זה משהו כזה זה, אלא שזה משהו רציני. ואילו להפך, המפגש הפיזי הוא לא עיקר. אז פתאום אתם תחושו, או יש סיכוי שתחושו, שהוא איתכם, הוא לא מת. זה משהו כבד, משהו רציני. בוא נקרא את השוב, את המשפט האחרון. כשאדם ידע להתייחס לעולמות, זה לא רק בתור איזה שריד של חיים הגופניים שהם נראים כמלאים, הם רק נראים כמלאים, כי אתה מרגיש את, את הלטיפה של, של אבא שלך על הראש. אלא, בתור גודל עצמי, שרק ניצוץ צל של חיים, הינם החיים של קישור הגוף ותנאיו האהובים לעומתו. זאת אומרת, מה שאנחנו מרגישים את, את, את הדבר הפיזי הזה של אהבת אימא על פי קשר ממשי איתה, זה עצמו רק דוגמה איך אנחנו באמת היינו מרגישים אם לא היה נתק, אם לא היה קרע הזה בין עולם לעולם. כשאתה נותן משקל גדול לעולם הרוחני, אז פתאום הכל הופך להיות הרבה יותר אמיתי וממשי וחזק. וכשתכונת החיים כזאת מתפשטת בעולם, רגע, אני בדתי, כן, מתפשטת בעולם, בא שחרור ממלאך המוות במרום מילואו. זה נקרא שחרור ממלאך המוות, כי זה לא מדובר פה על מישהו ספציפי שהוא מת, אלא מוות כדבר עצמו שהוא קיים בעולם, הוא פתאום הופך להיות למשהו שהוא טוב מאוד. זאת המציאות של העתיד לבוא. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על תחיית המתים, זה... זה ודאי דברים מאוד נשגבים, אנחנו לא יודעים מה זה תחיית המתים. רמב״ם אומר שאנחנו לא נדע מה זה תחיית המתים עד שזה יקרה. וכל מה שעולה בדעתנו מה זה תחיית המתים זה לא. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מדמיינים לעצמנו שקבר נפתח ויוצא משם יד כזאת ופתאום יוצאים משם אנשים עם הבגדים של מאה הקודם ומתחילים להסתובב ברחובות ושלדים כאלה, כל זה, זה לא תחיית המתים, כי זה הכל הוליווד, תשכחו מזה. תחיית המתים זה שינוי מהותי, ויש הרבה הסברים מה זה תחיית המתים. אחד ההסברים זה שאנחנו נתחיל לקלוט את עולם הנשמות. אז מי זה מתים? אנחנו. זאת אומרת, מה שאדם הראשון עשה, הוא הביא מוות לעולם, הוא הרג אותנו. הוא גרם לנו נפילה וקרע מעיקר החיים. וכשאנחנו לומדים כאן להתגבר על זה, אז אנחנו קמים לתחייה. אז העולם הוא אחר לגמרי. מסביר על זה רבי יהודה הלוי במקור 4, ואנשים מכם, בכוזרי, ספר הכוזרי, אומר, ואנשים מכם יהיו עומדים לפניי ועולים השמיימה. שומעים? אנשים מכם יהיו עולים שמיימה, כי אותם שהיו מתהלכים בחייהם בין המלאכים, והמלאכים יקראו לכל אחד מאלה בן אדם. למה יקראו להם בני אדם? כדי להבדיל בינו לבינם. ואף מלאכי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ, ותראו אותם בבואם, בבודדים או במחנות, לשמור עליכם וללחם לכם, ותאריכו ימים על הארץ שבסיועה הגעתם למדרגה הזאת, היא אדמת הקודש. ויהיה מנהג הטבע נהוג בכל העולם כולו, אך לא בכם, כי שכינתי שורה בקרבכם. מה יוצא מזה? שהמוות זה מבט על עולם. זה יחס, זה מציאות, שאם אנחנו יודעים להתגבר על זה, אז אנחנו יכולים להגיע למצב אינטראקטיבי, גם עם מישהו שהוא מת. לא עכשיו, לעתיד לבוא, זה תחיית המתים, אחד ההסברים, אבל זה רעיון של ניצחון על המוות. לכן רבי מאיר אומר, זה מוות דבר טוב, כי זה התעלות, זה איזה יופי. הרב קוק אומר שזה מבט בינוני, אנשים קטנים, בינוניים, קוראים להתעלות הזאת מוות, שזה משהו רע. אבל באמת, אם אנחנו נבין מה זה מוות, אנחנו כולנו נשמח שמישהו מת ותשחק ליום אחרון. כמו שאומר פה הרב מקור חמש, לאור טוב זה, למבט. כן, תשימו לב, אני פה הדגשתי בכוונה. למבט כזה, על אותה האפלה שחוכמת החיים הבינונית קורא זה מוות, מחכה העולם. זה כמו שיר כזה, כן? שאפשר לזכור אותו בעל פה. זה משהו מיוחד, כן? משפט אחד שהוא כל מה שדיברנו במשפט אחד. עוד פעם, בוא נקרא את זה. לאור טוב זה, למבט כזה, על אותה אפילה שחוכמת החיים הבינונית קורא זה מוות, מחכה העולם. ובאמת אומר הרב במקור 2 א', המוות הוא חיזיון שווא, שקר, כן? תומתו היא שקרו. מה זה תומה? מה זה בעצם לפי הרב, מה זה תומה? זה לא מישהו שנהיה מלוכלך, מישהו חוטא, מישהו רע, לא. תומה זה זיהוי האדם עם הפגר הזה ששוכב עכשיו על אלונקה. זאת התומה. שאתה חושב שסבא מת, הנה פה הוא שוכב כאן על אלונקה. זאת הבעיה. ואדם זה משתלט עליך ואתה לא מסוגל להשתחרר מזה. לכן אנחנו מתים. כדי להתגבר על זה, כדי למחות נגד הקרע הזה, הפרדה של העולמות. אז הרב אומר פה, המוות, אנחנו חוזרים, 2 א', המוות הוא חיזיון שף, תומתו היא שקרו. מה שבני אדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים ותעצומתם. ומתוך השיקוע התאומית בקטנות, אשר יצר לב האדם השקיע אותו בה, הרי הוא מצייר את התגבורת החיים הזאת בצורה מדיבה וחשוכה, שהוא קורא מוות. ועל זה אומרת הגמרא, מקור 6 א', נסתכל ביום המיטה ואומר שירה, שנאמר ברכי נפשי את השם, השם אלוקי, גדלת מאוד. למה הוא גדל מאוד? הרי מה, הקדוש ברוך הוא גדל? מה גדל? לא, גדלת. אבל גדלת, הכוונה היא שזה יותר. אבל זה גדול. גדלת. למה? אבל מבחינה דקדוקית, מבחינת הלשון, לא? גדל, גדול. או יפה מאוד, בדיוק, בדיוק, לעבור נפשי גדלת מאוד, למה? למה גדלת מאוד? עוד ודר לבשת, מה היא משמע? מה המשמעות של זה? דל יום המיטה נאמר, כשאדם מת, אז הקליטה שלו של אין סוף הלכה והתגדלה. הוא קולט את קדוש ברוך הוא כאילו הוא גדל, כאילו יותר קליטה. זה מה שהוא יוצא מעניותו. ואני חושב שבעצם זאת המשמעות של המושג בילה המוות לנצח. לא שאנשים לא ימותו יותר אף פעם ויחיו מיליארד שנה בגוף שם מצומצם, אלא בזה שלא יהיה הפרדה, לא יהיה מוות. זאת אומרת, אנחנו נצליח לאחד את העולמות הללו. ולכן, נראה לי, אנחנו קוראים להלכות אבילות, הלכות שמחות. נעצור כאן.